דבר ראשון, דבר שאמור להיות פשוט מאליו, זה שהאדם צריך לפנות לבתי דין. יש פה, מה? אומרה בסרט גיטין. אומרת, בדף פי ח' עמוד ב', אומרת הגמרא, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומרת הגמרא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. דבר אחר, לפניהם ולא לפני אדיוטות. אמר לי, ענן, היכן, ענן, שליחותי הוא כעבדינן. מי דדעה וההודעות והלוואות? מכאן, לומד הרב וולדנברג מעריך מאוד בהלכות מדינה, על האיסור לפנות לערכאות של גויים. אסור לפנות לבתי משפט של גויים. וזה דבר שהוא פשוט, לכאורה. אלא, שכמו שהרב זלמן גם כתב על זה קצת בידיעון, בצורה של עקיצה גם קצת, שקמו כל מיני שופטים שהם שהם אנשים דתיים, שיש להם ידע בתורה, והם רצו להגיד דברים אחרים. אז לכן אנחנו נתמודד עם הדברים, נראות את הדברים, לראות איך אנחנו מתייחסים אליהם. בכל אופן, יש בתחום מן חלק א', היום אנחנו נעשה קצת חריגה גדולה מהמסלול שלנו, שבדרך כלל אנחנו מתעסקים קודם כל עם ראשונים. אז בתחום מן חלק א', יש מאמר של הרב יעקב אריאל, שאחרי זה הודפס גם בשו"ת בעלה של תורה, חלק א', או חלק הראשון שיצא, אז יש שם מאמר, מופיע בסימן ת', וגם נמצא בתחום מן חלק א', של דיון שלהם, היחס המשפט במדינת ישראל ואיסור ערכאות. זה הנושא של המאמר, 319. מתחיל אחת הבעיות הכואבות ביותר לשחררי התורה במדינת ישראל, מעמדו הנחות של משפט התורה בישראל. אחרי זה הוא עובר, אחרי ההקדמה, מקורו של איסור השיפוט בפני ערכאות שהוא בפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני אקום, לפניהם ולא לפני אדיוטות. האיסור כולל אפוא גם שיפוטם של יהודים שאינם יודעים ואינם שופטים על פי דין תורה. הדברים של הרב אריאל התפרסמו בעקבות מאמר שפרסם השופט אלון, שהוא רצה להגיד שמותר לפנות לערכאות של בתי משפט. אלון. אין לי את הדברים האלה שהם עיתון הצופה, זה פורסם בעיתון הצופה, אני לא הגעתי לזה. אבל בתחום מן חלק ב' יש עוד חבר שלו, של השופט אלון, שהוא חלק ב' יש מאמר של פרופסור יעקב בזק. כתבתי יעקב בזק שם, זה מישהו העיר לי, אתה לא מסכים הרב בזק, אבל הרב יעקב בזק, אבל או לא הרב לפחות. אז אמרתי, פשוט זה לא הרב, זה פרופסור בזק. אז הוא כתב תגובה. בתי משפט בישראל, אמנם ערכאות של גויים, והוא מאיר לנו פה הערה מאוד מעניינת. עמוד 523, הוא אומר שיש פה הטעיה. זה כמו בדברים שהרב אריאל כתב, ועוד הרבה כתבו, הרב וולדנברג, וכולם כתבו את זה בערך, שכן מבחינה הלכתית דתית גריידה, רשאי הציבור לקבוע לעצמם חוקים ותקנות. הם בינים מזרחיים והם בינים פליליים, אפילו שלא כדין תורה. והוא מביא כל מיני דוגמאות, ולא רק לגבי הדין המהותי כך, אלא אף לגבי הרכב בית הדין. עיין למשל, שולחן ערוכו של משפט סימן ח' סעיף א', ומשם הוא מביא הוכחה שאפשר לקבל על עצמם גם שלא לפי הדין תורה. ומקור נוסף שהוא מביא, גמרא בסנהדרין דף כ"ו, שכל אדם בדיני אקום ובערכאות שלהם, הרמב״ם בהלכות סנהדרין, לקראת סוף הלכות סנהדרין, כותב, כל אדם בדיני אקום ובערכאות שלהם וכולי, הרי זה רשע, והיא כאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה. על פי דברים אלה קבע מחבר הרב יעקב אריאל, הוא לא כותב הרב יעקב אריאל, כי בתי הדין במדינת ישראל הדנים לפי משפטים זרים הם ערכאות. אולם שיבוש קטן בציטוט גרם לו למחבר לטעות במשמעות כל אותה הלכה. שכן לא נאמר ברמב״ם כל הדן בדיני אקום, אלא כל הדן בדייני אקום. ולענייננו ההבדל הוא מכריע. אני אסביר. הרמב״ם, בפשטות, ככה הוא רוצה לדעון, הרמב״ם כתב בהלכות סנהדרין לקראת הסוף, כותב הרמב״ם, הסוף בהלכה האחרונה של הלכות סנהדרין ועונשים המסורים להם, כל הדן בדיני גויים ובערכאות שלהם, אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע וכאילו חרף והרים יד בתורת משה רבנו, שנאמר אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני אדיוטות, לפני גויים, לפניהם ולא לפני אדיוטות. בפשטות, הדברים שהבאנו בתגמרה במסכת גיטין, הם מופיעים להלכה ברמב״ם. נפסקו ברמב״ם שאסור לדון בדיני גויים ובערכאות שלהם. שני דברים. גם בדינים של הגויים אסור לדון, וגם בערכאות שלהם. בערכאות של הגויים גם יהיה אסור לדון. מה ההבדל בין דיני גויים לבין ערכאות של גויים? לא הבאת את הרמב״ם של הרב קפח, לא נורא. עשיתי את זה על השולחן, אבל שם לא הבאתי. בפשטות זה שני דברים שונים. יש אפשרות אחת, זה לדון אצל גויים, ואצל גוי אסור לדון גם אם הוא דן לפי דין תורה, כמו שאמרנו שאסור למנות דיין גוי, אז אסור לדון לפני גוי. ודבר שני, אומר לנו הרמב״ם, גם בדיני גויים, בפשטות, גם אם יש יהודי שדן לפי הדינים של הגויים, גם אסור לדון לפניהם. ולא רק זה שאסור, אלא שהוא נקרא מרים יד בתורת משה רבנו. הרי זה רשע, לא דבר פשוט. אומר השופט בזק, הדבר הזה הוא לא נכון. למה? אומר, יש פה טעות דפוס. שצריך להיות כתוב בדייני גויים, לא בדיני גויים, כל אדם, ולפי מה שכתוב בדפוסים של הרמב״ם, בדפוסים הרגילים של הרמב״ם פרנקל. מה? לא, הוא מסתכל ברמב״ם לפרי פרנקל, ברמב״מים הרגילים, מופיע כל אדם בדין, בדייני גויים ובערכאות. כן. פה כתוב ברמב״ם פרנקל בדיני גויים. ביוד אחת. אבל ברמב״ם בדפוסים הרגילים, לא הפרנקל, היום כבר פרנקל נהיה רגיל, אבל בדפוסים הרגילים מופיע לשון אחרת, שכל אדם בדייני גויים. אז אומר השופט בזק, אומר פרופסור בזק, כל האיסור זה רק כאשר מדובר על לדון לפני גויים, אבל לדון לפני ישראל אין בעיה. והוא אומר יותר מזה, הגמרא שהזכרנו היא באה ואומרת, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עקום. לומדת הגמרא בפשטות שכל האיסור זה לפני גויים. מה שאחרי זה הגמרא אומרת דבר אחר, לפניהם ולא לפני אדיוטות, זה לא בעיה כל כך. למה? כי אדיוטות זה כולנו אדיוטות, גם בתי דין של הרבנים, של הדיינים, הם גם אדיוטות, כי אדיוט זה בא להבדיל מסמוך. והואיל ואין לנו סמיכה, אז כל הבתי דינים גם כן הם... מה
דיינים לבין הקרותיהם?
אומר לפי זה, אם יש גוי שדן בבית דין של ישראל, בית משפט של ישראל, אז גם יעשו. לכן אנחנו מסתכלים על מי זה השופט. אם אדם מגיע לבית משפט שיש שם שופט ערבי, נגיד, יש הרבה כאלה, אז באמת הוא לא יכול לדון שם. אבל אם הוא יגיע לבית משפט לפי בזק של שופטים של ישראל, אז אין בעיה. אז קודם כל גרסאות. הרב קפח כותב שהוא בדק ואין אף גרסה בכתבי יד שכתוב דייני. כל הגרסאות כתוב בדיני. דבר שני שיש לשאול זה מה החילוק. אז בתשובה, השאלה השנייה עוד אפשר לענות, לנסות לענות אולי, להגיד שהאיסור לדון בדייני גויים הוא נובע מצד כמו האיסור למנות שופט גוי. אז זה כפיפות לגוי, שזה אסור. אבל הואיל והדבר הזה הוא לא בפשטות, הרמב״ם לא כך, הוא לא כותב ככה. ופשטות הרמב״ם כולל את שני הדברים ביחד, אז ההבנה בגמרא היא בפשטות לא גוי בגלל שהוא גוי, אלא בגלל הדרך שהוא שופט. גם וגם זה נכלל באותו דבר. כי אם שופט לפי דרך של גויים, אז מבחינתנו אנחנו לא עכשיו עוסקים בנושא של סגולת ישראל, אנחנו עוסקים עכשיו בנושא הלכתי של הדין. ואז הדין הזה שהוא מבוסס על משפט של גויים, אז אסור לדון לפני. הרב אריאל, הוא אומר זה לא נפסק, הולכים כמו הרמב״ם, כי הרמב״ם נפסק בשולחן ארוך.
שולחן ארוך מה
כתוב? גם את השולחן ארוך לא הבאתי. יש לו. אומר פרופסור בזק, יש לנו שולחן ארוך. שולחן ארוך סימן כף זין. מה? הוא כתב שם כף זין? לא, בזק הביא כף זין. עוד מעט נראה גם את כף זין. אבל אני לא רואה שכזב באמת, כזין קשור. כזין זה לא קשור. כזב, אתה צודק. הוא פשוט טעות פה, זה הוא מתכוון לאותו מקום. אסור לדון, אומר השולחן ערוך, בסימן כזב, סעיף א', אסור לדון בפני דייני אקו ובערכאות שלהם. אפילו בדין שדנים כבדיני ישראל, ואפילו התרצו בית בעלי דינים לדון בפניהם אסור, וכל הבא לדון בפניהם הרי זה רשע, וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבנו עליו השלום. טוב, לפי זה אומר בזק, כותב השולחן ערוך, אסור לדון בפני דייני אקו וערכאות שלהם, שרק אם השופטים הם גויים. אבל אם השופטים הם ישראל, אז אין בעיה. בתחום מן חלק ב' יש בסוף, יש תגובה גם של הרב אריאל על הדברים. אחרי זה מוסיף פה בזק עוד כל מיני סיפורים וכל מיני דברים, אבל... לא, סליחה, חלק ג' תחום עם חלק ג' זה פשוט התקדמות של העניין. מכל חלק יש התקדמות. השלב הבא, חלק ב' היה, חלק א' היה את התשובה של הרב אריאל, אחרי זה חלק ב' היה של הרב, של בזק, וחלק ג' יש הרב אליהו קץ. מי זה הרב אליהו קץ? אני לא יודע. יש פה בסוף. הרב אליהו קץ, הרב הראשי אב בית דין באר שבע. הרב אליהו קץ. הרב אליהו קץ, יש לו כמה הערות על תחומים. ויש לו הערה גם על הערות לנושא בית, בתי משפט איסור ובארץ ואיסור ערכאות. זו המחלוקת נטושה בין המכנים אותם בשם ערכאות של גויים או של הדיוטות, ובין שרוצים לחלק בין ערכאות של שלטון זר ובין ערכאות של מדינת ישראל בימינו. וכל אחד רוצה להביא חכם מהרמב״ם, בדייני וכולי, כמו שהזכרנו. אז הוא אומר, דבר ראשון, מה שהרב אריאל הביא בדיני וכולי, זה באמת הפרופסור בזק צודק. למה? כי באמת, אם אנחנו בודקים את המקור של ההלכה ברמב״ם, אנחנו רואים שבאמת מדובר על דייני גויים, ולא על דיני גויים. אז לכאורה פרופסור בזק צודק, ולא הרב אריאל. אך מוסיף, גם אלה שחושבים שאין בזה איסור, טועים. והאיסור הוא עוד יותר גדול מהאיסור אשר תשים לפניהם. ואז הוא מביא פירוש של הבן של הרמב״ם על התורה, פירוש של התורה של בנו של הרמב״ם, וכל מה שאמרו בפירוש אשר תשים הוא שמועות כעניין הסמכתה. האיסור הזה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני גויים, אומר הבן של הרמב״ם, זה הסמכתה. אבל אומר הרב קץ, אך תם האיסור הוא פסוק מפורש בויקרא, בצדק תשפוט עמיתך, היינו בצדק של דברי תורה וכולי. זה שפוסקים לפי דיני תורה זה לא רק בגלל שאסור לשפוט לפני גויים, אלא כי אנחנו יודעים שדיני תורה זה הצדק, בצדק תשפוט עמיתך. ולכן אם שופטים בדינים אחרים שהם לא דיני תורה, אז זה לא בצדק, תשפוט עמיתך. ולכן לא משנה לי מה יהיה ההרכב, יש פה איסור. בכל מקרה, כל הרבנים, כולם, חוץ מהרב קאט, שלמד את זה מצדק תשפוט עמיתך, כולם הלכו כמו הרב אריאל, הולך בדרך של כל הרבנים, הרב וולדנברג, ובעריכות גדולה, וכל הרבנים בכל המקומות, שהם באו ואמרו את הפסק הזה של הרמב״ם, שאסור לדון לפני ערכאות של נוכרים, וגם יהודי שדן לפי דיני הגויים, אסור לדון לפניו. נקודה שנייה שבזק הביא, היא עניין של קיבלו עליהם. וזה מבוסס על הגמרא במסכת סנהדרין, שאומרת הגמרא, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. שלושה רועי בקר, הם לא תלמידי חכמים, קשה להאמין שהם יודעים בדיוק מה התורה תגיד בכל הדברים ההלכתיים, משפטיים. משפטיים זה נושא מאוד מסובך, מאוד מורכב. אז איך יכול להיות שנאמנים עליי שלושה רועי בקר? אומרים הראשונים שקיבלו עליהם, אם מקבלים על עצמם שלושה רועי בקר, אז צריכים לעשות מה שהשלושה רועי בקר האלה מחליטים. וגם אומרת הגמרא שבסוריה זה היה בתי דינים בסוריה, שלא היו בסוריה תלמידי חכמים, אז הושיבו אנשים שהם אנשים טובים ושפטו על פי דעתם, לפי איך שיסתבר להם. אם היה להם תלמידי חכמים בסוריה, אז ודאי שהיו שמים תלמידי חכמים, אבל פשוט לא היו. לכן בארץ ישראל שהיו תלמידי חכמים, אז היה דין תורה. אבל בסוריה שלא היה תלמידי חכמים, אז לא היה דין תורה. כן, כן, הגמרא אומרת את זה מפורש. כאן אתה שואל, אז איך אפשר ללמוד משם בכלל? אבל משם לומדים גדר של קיבלו עליהם. אתה רואה שמועיל קבלה לקבל מישהו שהוא לא בן תורה, שהוא לא כשר לדון, מועילה קבלה שמקבלים אותו לדון עליהם. יש באנציקלופדיה התלמודית ערך בית דין, הוא מביא מחלוקת גדולה איך צריכה להיות הקבלה הזאת. האם צריך קבלה בבית דין או לא קבלה בבית דין? ויש מחלוקת בסימן ח' בשולחן ערוך, סמה ושח, ודיונים ארוכים בדבר הזה. אבל לפשטות התומים שם בסימן ח' ועוד אחרונים אמרו שברגע שהסכימו לדון לפני מישהו והתחילו לדון לפניהם, זה נחשב שקיבלו עליהם. ולכן התומים פוסק שלא צריך קבלה בבית דין לדון לפניהם, אלא מספיק שהחליטו והתחילו לדון לפני הגויים. משמעות הדבר, לדוגמה, הרמב"ם פוסק בהלכות סנהדרין שאם אדם קיבל דן לפני ערכאות של גויים והוא יצא נפח הפסיד, אז הוא עכשיו, הוא לא הצליח, אז הוא עכשיו רוצה לתבוע בבית דין של ישראל. אומר, חשב שהגויים הם חכמים ונאורים, והוא גילה שלדעתו זה לא צדק, אז הוא רוצה עכשיו לתבוע. אז פוסק הרמב״ם שלא נזקקים לו. פוסק הרמב״ם לא אומר שצריך לקבל את דיני הגויים. כן. אחד מעברנו המקור השני שפרופסור בזק מלומד, זה שאם קיבלו עליהם, אז זה מועיל. ואז הוא בא ואומר, במדינת ישראל, קיבלו עליהם לדון בבתי משפט של ערכאות, ולכן אין בזה בעיה. כנגד הדבר הזה, כותבים הפוסקים כמה דברים. דבר אחד, כל מה שראינו זה רק שאין דיינים. שאין כאלה שיפסקו לפי דין תורה. אבל אם יש כאלה שיפסקו לפי דין תורה, יש דיינים, אז ודאי שאסור. אין שאף אחד לא העלה בדעתו להתיר דבר כזה, זה גמרא מפורשת. אז נכון שהרמ"א פסק את הדין הזה בסימן ח', הרמ"א פסק שאם קיבלו על עצמם מישהו שהוא לא כשר, אז הדין יחול, הם מתחייבים בזה. כל זה כותב הרב וולדנברג בציץ אליעזר, יש גם בהלכות מדינה וגם בציץ אליעזר חלק י"ב, אומר הרב וולדנברג, זה רק שזה ארעי, שזה חד פעמי מה שכתוב ברמה. שאם עכשיו הם קיבלו עליהם משהו כזה, אז זה מועיל. אבל בתי דינים, בתי משפט קבועים, ודאי שזה לא מדובר על זה. בכל אופן, יש עוד מקום לאפשרות לדון בזה, אבל לכל הרבנים הדבר הזה פשוט לדינה. שאין מקום לפנות לבתי משפט. ומי שפונה לבית משפט הוא חוטא. אלא שיש לנו בעיה. במדינת ישראל אין לנו בתי דין רבניים. יש לנו בתי בוררות לנושא ממונות. לגבי אישות, יש לנו בתי דין שהם בתוקף של בית דין. שהם מופקדים על הנושא.
זה לא רק לאחרונה? זה יורד על התוקף של ממונות?
לא. לא, מההתחלה. באחרונה הם באו ורצו להגיד לבגעת שגם החלק הממוני שבדיני, ממונ... שבדיני אישות זה גם שלא בעצם שייכות ל... לבתי דין. זה משהו אחר. אבל בתי דין... שלדיני ממונות שהיום יש בהמון מקומות ובכל מקום פותחים, בבית אל, בפסגות, בירושלים, בכל מיני מקומות, יש שם דיינים חשובים, תלמידי חכמים חשובים, אבל זה לא בית משפט. ולכן אני לא יכול לקפות אדם אחר לבוא לדון בבית דין לדיני ממונות. אלא היסוד שהם יכולים לשפוט והדברים שלהם יחייבו זה הסכמה של שני הצדדים לדון עליהם. כמו חתימה על, על, על בוררות. הגדר הוא בוררות. אם נגיד אני ואתה רבים ואנחנו לא רוצים להתחיל תורות בבית משפט ואנחנו גם זה. אנחנו יכולים לקחת מישהו שופט בדימוס או דבר כזה ולקחת אותו. ובתור בורר, ברגע שאנחנו חותמים על שטר בוררות, אנחנו מחויבים לעשות מה שהוא אומר. קיבלנו על עצמנו. ואנחנו נפגשים שהיום יש כל מיני שופטים בדימוס שעושים כל מיני משפטים כאלה. בדרך כלל כאלה שיש להם כסף מעדיפים את זה, זה חוסך להם הרבה הרבה כאב ראש והרבה זמן. כי הוא בדימוס בכל מקרה, ויש לו ידע בנושא, וזה חוסך להם הרבה כאב ראש. אז הם מעדיפים את זה. לא תמיד יוצאים שטוב להם מזה, אבל... בכל מקרה. מה קורה כאשר בן אדם לקח ממני משהו? הוא חייב לי עכשיו. וזה ברור. הוא נתן לי צ'ק שהוא קנה איתו עכשיו במקולת. אני יש לי מקולת נגיד, והוא קנה אוכל במקולת, והוא נתן לי צ'ק והצ'ק הזה חזר. יש לי הוכחה ודאית שהוא חייב לי את הכסף. אני בא אליו, הוא אומר לי, לא מכיר אותך, לא רוצה בכלל לדבר איתך. אני אומר לו, טוב, בוא לבית דין, לדיני ממונות. אומר לי, לא רוצה. אני יכול לחייב אותו? לא. אז מה קורה בדבר הזה? אם אני אפנה לבית משפט, הם יחייבו אותו. יחייבו אותו לבוא, יש להם את הסמכות לזה. ואם הוא לא יבוא, הם יכולים גם לפסוק בלעדיו נגדו. אין להם בעיה עם זה. כאילו זה שהוא יבוא, זה לזכותו שיוכל להגן על עצמו. אבל אם לא, אז הוא מפסיד. אני בא עכשיו, אני תקוע. אמרו לי אסור לפנות לערכאות, אז אני לא יכול לפנות לבית משפט. אמרו לי לבית דין זה רק דיני שבוררות, שאם שניהם מסכימים, הוא לא מסכים, אז מה אני עושה עכשיו? תשובה, אני הולך לבית הדין, אומר להם, זה המקרה, אבל הוא לא מוכן לבוא לבית דין, לדיני ממונות. אז הם נותנים לי אישור לתבוע אותו בבית משפט. למה? איך יכולים דבר כזה? הרי לכאורה, אם האיסור הוא איסור דאורייתא שלפני ולא לפני דיוטות, כמו שהרבה פוסקים רוצים להגיד, שלא כמו הבן של הרמב״ם, אז איך יכולים עכשיו הדיינים להתיר לי ללכת עכשיו נגד התורה? תשובה, בפשטות זה להציל השוק מיד עושקו. להציל השוק מיד עושקו. זה לא שאני עכשיו בא לברר את הדברים בבית משפט, וברור שאני צריך לקבל את הכסף. אני רק משתמש בבית המשפט כאמצעי להשיג את הכסף שלי. ולכן בית המשפט, בית הדין, ייתן לי אישור ללכת לבית המשפט לצבוע אותו. ועל ידי זה אני אשיג את הכסף שלי. לא בגלל המצב הזה שהוא לא רוצה לבוא, אז הוא ירוויח שהוא לא יצטרך לשלם. הדבר הזה שאפשר על ידי אישור של בית הדין לפנות לערכאות, הוא דבר מוסכם על כל הפוסקים, והוא נפסק גם בשולחן ערוך. בשולחן ערוך פוסק שאסור לפנות לערכאות של גויים, פסק ברמב"ם, פסק בשולחן ערוך, שאסור לפנות לערכאות של גויים, אבל אם הייתה יד עקום תקיפה, ובעל דינו עלם, אם היד של הכוח כפייה של הבית די, בית משפט של הגויים היא תקיפה, היא יכולה לקפות את האדם, ובעל דינו עלם, ואינו יכול להציל מידו בדייני ישראל, התבאנו לדייני ישראל תחילה, אם לא רצה לבוא, נותן רשות מבית דין ומציל בדיני אקום מיד בעל דינו. ומוסיף הרמה, ויש רשות לבית דין ללך בפני אקום ולהעיד שזה חייב לזה. וכל זה דווקא כשאינו רוצה להיות צייט דינה. אבל בלאו הכי אסור לבית דין להרשות לדון לפני אקום. כי אנחנו צריכים לדאוג שהבן אדם יקבל את הכסף שלו. הבעיה מתחילה עכשיו בדבר כזה. שאדם עכשיו מגיע לבית המשפט, אז הם לא עושים כבר לפי כמו שהבית דין היו עושים. הם באים עכשיו ואומרים, טוב, אתה מתחייב עכשיו, נגיד הם פוסקים שהוא חייב. אז הם אומרים לו, אתה חייב עכשיו. הדיון היה, אני קניתי בן אדם מחשב ב-4,000 שקל, ואני תבעתי כי המחשב היה לא בסדר, אז תבעתי ממנו מחשב חדש. והוא היה אלים, במקרה שהיה, הוא לא הסכים לבוא לבית דין, קיבלתי אישור, לא מקרה שהיה לי, זה מישהו שסיפר לי, לפנות לבית משפט. הוא בא לבית משפט, וטבע את הבן אדם הזה בית המשפט לתביעות קטנות, המשפט נגמר תוך 3 דקות בערך, הוא היה צריך לשלוח את כל המסמכים, והשופט במילים הראשונות שהוא פנה, הוא פנה למוכר ואמר לו, גזלן, למה אתה לא משלם לו? הוא התחיל לגמגם ואיבד את ההשתונות. ועד שהוא כבר קלט מה שקורה, אז השופט הורה את כל הפרטים, כולל בהם עוגמת נפש. תראה, אתה מכרת לו את המחשב, פעם אחת הוא יחזיר לך, אמרת שתיקנת, ופעם שנייה, עוגמת נפש. 3 חודשים של עוגמת נפש, לא רק 4,000 שקל אתה צריך לשלם לו, אלא גם אתה צריך לשלם הוצאות משפט, אתה צריך לשלם עוגמת נפש, וביטול ימי עבודה, 10,000 שקל. טוב, אז את הוצאות משפט זה לא אליו, זה לא קשור אליו. אבל מה קורה לגבי ביטול ימי עבודה, עוגמת נפש. לפי דין תורה, אין דבר כזה עוגמת נפש. אין מושג כזה בהלכה. ולכן, בית דין לא מחייבים דבר כזה של עוגמת נפש. כאשר בית משפט פסק את זה, הוא פסק כנגד התורה. נכון? או גם ביטולים מעבודה. ביטולים מעבודה לא פשוט. בנזיקין. בנזיקין מצאנו, אבל פה זה לא נזיקין. פה זה דיון שלם של גרם הגרמי, שהוא גרם לו לזה שהוא לא יוכל לעבוד. אז זה דיון נוסף, שהוא דיון לא פשוט כל כך. פשוט אין. אבל אפשר לדון בזה, אני לא פוסק את הדבר הזה. אבל לפי מה שיוצא לנו עכשיו, אדם בפשטות צריך עכשיו, אחרי שהוא בית המשפט זיקה אותי ב-10,000 שקל, אני הולך לבית דין בחזרה, הולך לרב, תלמיד חכם, והוא יגיד לי מה מותר לי לגבות ממנו, מה אסור לי לגבות ממנו. אני לא יכול לגבות מה שלא מגיע לי. נכון? כך הוא כותב בפשטות, בצורה ברורה ביותר, הרב ווזנר בשו"ת שבט הלוי, שישר אחרי שבית המשפט פוסק לטובתי, אני חייב ללכת לבית הדין ולברר, או לפני דיין תלמיד חכם ומומחה, ולברר בדיוק מה מגיע לי. ריבית. אסור. זה שבית משפט נותן ריבית, אסור לי לגבות את זה. זה נקרא גזל. לכן, לפי זה יוצא לנו שצריך ללכת לבית דין אחרי זה ולבדוק את הדברים. הדברים האלה הם גישה של הרבה מאוד פוסקים למעשה. והרבה הסכימו איתם. יש תשובה בשו"ת משפטי אליהו, שלא מצאתי את הספר בישיבה, אז יש לי אותו במחשב. משפטי אליהו, הרב אליהו יחיאל, שהוא פוסק שבגלל שמדובר באדם שהוא אלם, אז אני לא צריך לדאוג לו. ברגע שהוא לא יסכים לבוא לבית הדין, הוא אלם, אז מה שבית דין מוציאים, לא אכפת לי שאני ארוויח מזה. כי אלם, אנחנו צריכים להראות לו מה זה. הגישה הזאת, גם הרב אליהו הולך עם זה. שאם האדם הוא אלם, אז אפשר. הרב אליושיב בתחומין, פוסל את זה מכל, לא בתחומין, סליחה, בפזרים, והרב אליושיב אומר ודאי שלא. מה שלא מגיע לא יכול להיות. עוד נושא שיש בבתי משפט, וזה קשור למה שדיברנו על קיבלו עליהם, וזה בית משפט לדיני עבודה. אני מתחיל לעבוד בעבודה מסוימת, אני עכשיו עושה הסכם. אחד מההסכמים של החוזה העבודה שלי, ושאם יהיה סכסוך ביני לבין המעביד שלי, אנחנו נדון לפני בית דין לדיני עבודה. הדבר הזה, גם הרבה פעמים הוא תביעות קטנות, וגם עשו את זה בשביל נוחות. בתי משפט, ההמתנה בשבילהם היא גדולה. לוקח הרבה זמן. ולכן יש בתי דין לדיני העבודה, שזה הנושא שהם מתעסקים איתו, ואז הרבה יותר מהיר ויותר ישיר, וגומרים את זה יותר בקלות. אז הוא אומר, המעסיק שלי בא ואומר, הדיונים יהיו בבית דין לדיני עבודה. האם ההסכם הזה תופס או לא? או, דוגמה שנייה, אני קונה עכשיו חפץ. קונה בית. בקניית בית, חוזה, אחד מהחוזים שיש, בחוזה שיש, אחד מהפרטים, זה שאם יש סכסוך בין הקבלן לבין הקונה, הבית המשפט המקומי הוא יהיה המכריע. האם הדבר הזה תופס או לא? מה?
מתנה על מה שכתוב בתורה.
לכאורה זה מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. לא יכול להיות דבר כזה. אבל, וכך יש גם דעות בין הפוסקים. אבל, קודם כל ראיתי בפדר, שהם, בפדר, שאומרים שיש מה לדון בזה. בסופו של דבר הם לא הכריעו בזה, בשאלה הזאת. אבל יותר קיצוני, בתחום מן חלק ג' יש, כמו שהזכרנו את זה כבר פעם, לנושא אחר שהתעסקנו, שאלות ששאלו את הרב אליהו, והרב אליהו אומר שבית דין לדיני העבודה אפשר ללכת אליו. סתם ככה ודאי שבתי משפט זה לא בסדר, אבל בתי משפט לדיני עבודה לדוגמה, הרב אליהו אומר, זה בסדר. למה? במה זה שונה? יש תחומים בהם אפשר לפנות, מותר לפנות לערכאות של, למערכת שלטונית משפטית. כך ביחס לגביית שטרות, שאנו בעצם פונים להוצאה לפועל, טוב, אז זה נושא שאנחנו נתעסק איתו בהמשך, אבל גם בבית דין לדיני עבודה, הרב אליהו מתיר את הדבר הזה. והסיבה היא שבבית דין לדיני עבודה, זה כמו בוררות. מסכימים על בוררות באופן הזמני, וזה רק בוררות אל מה ההסכם בדיוק היה. זה לא בית משפט. אמנם קוראים לזה בית דין, אבל זה לא בית דין ממש. זה רק בוררות כזאת לברר מה כתוב. הגישה הזאת מופיעה בעצם בספר השופט והמשפט, ראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, יש ספר כזה בספרייה, שהוא בא ודן בהתחלה בנושא של בתי משפט, דין בשיפוט בדיניהם, אז הוא אומר, כל הדן בדיני גויים כאילו חרב וגדף מביא את הרמב״ם, וגם הראש בתשובותיו אין התובע רשאי להביאו אלא לפני דייני ישראל, וגם הם לא ידון אלא בדין תורה, אלא דין תורה. אבל הרב עמיאל, הרב עוזיאל, סליחה, הוא רוצה להגיד דבר כזה. תלוי במה דנים. אם הדיון הוא על ברור החוק, שיש מחלוקת בינינו על מה שכתוב בחוזה, אז זה אין בעיה לפנות בעצם לבתי משפט. כי הועיל והכל מבוסס על דעת המחוקק, על הבנת החוק, אז במילה תסביר את החוק איך, איך שיחליטו. אין בזה משהו נגד התורה. ולכן, בכל הדברים שהם, דברים של הסברת חוק, אין לי בעיה שיפנו לבתי משפט. והוא אומר אפילו הרי גם הדיינים יפנו לבתי משפט, כי זה העסק של, בתי המשפט אמור להיות. ולכן הרב עוזיאל בא ואומר בהתחלה, אנחנו צריכים לבדות שתי מערכות של משפט. אחד זה בכל הדיונים של בין אדם לחברו וכולי, שזה יהיה בתי דין, עם כל הסמכויות. ודבר שני, אנחנו צריכים בתי משפט, אפשר שיהיה בתי משפט, והוא רוצה להגיד אפילו יש בעיה טכנית בזמנו, לא היה הרבה דיינים, אבל הוא אומר כאילו קשה כל הסיפור הזה, ולכן אין שום בעיה, אלא אפילו טוב להקים בתי משפט כאלה, שהם יהיו בעצם כבוררות כזאת, להחליט בפרשנות ההסכמים. ואז הוא אומר, אותו הדבר יהיה לפי הרב אליהו בתי דין לדיני ממונות. אבל אחרים שהתנגדו לזה אמרו, הרב וולדנברג לדוגמה, אומר, כל זה טוב ויפה אם היו מסכימים להגדיר את עצמם כבוררים. אבל ברגע שהם מגדירים את עצמם כבתי משפט והם חורגים מהסמכות הזאת של לברר את הדברים, אז ממילא אסור לפנות אליהם. כי כבר זה לא יצטמצם רק בתחום הזה של ברור החוק, אלא זה יעבור כבר לדברים שהם בניגוד לדין תורה. ולכן אסור לדון לפניהם. בחלק י"ג של תחומין, יש מאמר של ורפטיג, שהוא מעריך על הבסיס הזה של הרב אליהו, והוא ככה נוהג, וגם במשפטי התורה של הרב עזרא בצרי, הוא גם הולך כמו הרב אליהו, שאפשר לבנות לבית דין לדיני עבודה. הרב אוזנר אוסר את זה רק אם יקבל אישור מבית הדין, כמו שהזכרנו, שתמיד צריך לפנות לבתי דין ועוד רבנים, ולכן הדבר הזה נתון במחלוקת, ולא אנחנו הקטנים נכריע בדברים האלה.